טוב, ערב טוב כולם, מה שלומכם?
ערב טוב.
טוב.
ערב מצוין, רותם, אליך.
טוב, אז מסכמים סיבוב. התחלנו תורה.
יש לי, כן.
אתה שומע פה איזה... כן, אנחנו בסדר.
אנחנו בסדר, כן.
טוב, מסכמים סיבוב, אז התחלנו תורה. כמה רע, מאוד רע. רע בצורה שלא ראינו אור בקצה המנהרה. והעניין הוא שהקהל האדום הוא קהל אינטליגנט, הוא מבין כדורגל. הוא הבין שנשאר שבוע לתום מועד העברות, והסגל פה צריך יותר מחיזוק אחד. בינינו, מי באמת האמין שיגיע יותר משחקן אחד? ואז קמנו בבוקר וראינו בום, קייס גאנם. התחלנו. עבר עוד יום והגיע ברסקי. עבר עוד יום, הגיע חנן ממן. עבר עוד יום והגיע המגן שהנבחרת הצעירה, יאב גורפינקל. בום מרובע בשבוע אחד, ארבעה שחקנים, שינו פה את כל התמונה, וצריך להגיד בכנות שפו לכל מי שהיה מעורב במכת חשמל הזו שהוזרמה לקבוצה, וללא ספק, הקבוצה הייתה צריכה אותה. אז אחרי ההתאוששות הגיע גם הדרבי, ולאחר הפסקה קטנה חיפה שוב פעם נצבעה באדום. ועד סוף הסיבוב עם עוד קצת פציעות ועוד קצת קורונה, וכן ולא, וניצחון והפסד, ובסוף, מקום שביעי, מסיימים את הסיבוב הזה, סיבוב שאחר להסתיים הרבה יותר רע, בוא נגיד, מסתיים בצורה לא רעה, ועוד עם הרבה רצון ומקום לשיפור. הערב בתוכנית אנחנו נארח את חיים סילבס. אני רוצה להגיד שלדעתי להפועל חיפה יש קבוצה טובה. להפועל חיפה יש שחקנים טובים ויש קבוצה טובה, בטח בסגל הנוכחי, ואפשר לעשות יותר. ואנחנו נשאל את חיים איך, ואיך אנחנו עושים את זה בסיבוב הבא. מעבר לזה, אנחנו נארח פה את אגדת העבר שלנו, אבא גינדי נפיני, המדהים, שאני לצערי לא זכיתי לראות אותו משחק, אבל הסיפורים עליו לא נגמרים. אני בטוח שיהיה מרגש. כמובן נדבר גם על ניצחון בכדורסל, שגם בכדורסל צבענו את העיר באדום. נשאר לנו דוקים וטניס שולחן, ואנחנו משלימים פה סריה של רביעייה יפה. כמובן נסכם את הסיבוב, כולנו, אנחנו איתכם, נשמע אתכם. נגיד אנחנו את דעתנו, קיצור, המון 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 על הפרק. יאללה, בואו נתחיל.
ערב טוב, ערב טוב לכולם. אני שמתי בכוונה על ספיקר ויו, שאפשר יהיה לראות את רותם בלי זקן, זה רגע היסטורי.
בבקשה, בבקשה.
חלי, תרשי גם להוריד את הזקן, בבקשה.
לראשונה מזה 5 שנים, אני מבקש, אני מבקש.
כן, נראה צעיר ויפה. לא תמיד. חבר'ה, ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו באמת קצת נהיה קצרים עכשיו בהקדמות, כי יש לנו הרבה לפנינו הערב. ובואו נתחיל לדבר קצת על הסיבוב. גמרנו סיבוב, גמרנו מקום שביעי, 2 נקודות מהפלייאוף העליון. ולמעשה אנחנו נדבר עכשיו דבר דבר, נעשה את זה בזריזות. אני אעלה כבר את המסך הראשון שאנחנו רוצים, שנדבר עליו ונדבר לפי הסדר, אז אני חושב שאין יותר טוב מאשר עם זה להתחיל. כן, בבקשה, דורון.
שחקן הסיבוב, בעיניי, קל. אני בחרתי בנס אמיר, מבחינתי, אחרי השער והבישול בדרבי, אני קורא לו נס אמיר, האיש והאגדה. כל מה שיקרה מכאן ואילך לא משנה. מה שהוא עשה בדרבי, של ה-2-1, מבחינתי, הוא נכנס לפנתיאון של משחקי הדרבי, שימו לב, בגג של הפנתיאון המקודש הזה נמצא הטיל של תמש, הטיל ההוא, ומתחתיו, קומה מתחת, נמצא הבישול והשער, נמצאים הבישול והשער שלו בדרבי.
יפה.
נס זמיר, בקיצור.
נס זמיר, ניר?
טוב, קודם כל רק נגיד, נתקן, שאנחנו לא שתי נקודות מפני הפליון, אנחנו באותם נקודות כמו קריית שמונה, רק הפרש שערים.
כן, כן, סליחה.
אני חשבתי המון על הבחירה של שחקן המחזור, היו לי איזה לפחות 5 או 6 שחקנים שכולם נראה לי נסכים, כל אחד ואני אסכים. בסוף שאלתי שאלה אחרת, אמרתי, אם הייתי מוציא מישהו אחד החוצה, מה המשתנה? איפה היינו? ואחרי חשיבה מאוד מאוד ארוכה, והצטרו לכל החבר'ה האחרים, ואני יודע שאני אפתיע אתכם, שחקן הסיבוב שלי זה גורפינקל.
יפה! יפה.
אני גם מוכן להסביר גם למה.
תן לו להסביר, הקהל מתחיל לשאול שאלות, מה פתאום גורפינקל?
אני מאוד מאוד אוהב את ה... מאוד מאוד אוהב את מה שמאמן נכניס, מספרים מטורפים במשהו כמו 9 משחקים בלבד, את מה שברסקי עשה מאחורה, שזה שסרדל משחק, all around player, זה דבר מטורף לגמרי, את ההתקדמות של הראל, את ההצטרפות של קפילוטו, את מה שקפילוטו עשה לסירושטל, ושניהם ביחד בצוות שממש כיף להיות במשחקים האחרונים. השיפור של מלול, יש הרבה, אבל הפועל חיפה בשנתיים וחצי האחרונות סובלת, אין לי מילה אחרת, מהתפקיד המגן השמאלי. וכמעט כל דבר רע שקרה לנו התחיל ונגמר שם, ומרגע שבונצוויקל הגיע במחזור החמישי בדרבי, או כמעט לפני למעשה, הוא דאג לייצב את כל המערכת. אז אני חושב שזמיר הוא מצוין, הוא מעולה, הוא מעורב בשישה שערים שלנו. נכון שאם הוא לא היה, אז מישהו אחר אולי היה מצליח יותר ממנו או פחות ממנו. אני גם חושב על אחרים, אבל אני חושב שאלמלא גורפינקל, לא היינו עכשיו איפה שאנחנו נמצאים.
נהדר, רותם. רותם?
אז ככה, אני גם חשבתי, אתם רואים אותי?
סליחה, לפני שאתה ממשיך, רותם, לפני שאתה ממשיך, שואלים אותי פה בתגובות, למה רותם מתגלח? סליחה שאני קוטע, אבל זה אנשים לא רגועים מזה.
הכל בסדר, חבר'ה, עושים קצת רענונים, מה שנקרא, וסגר.
זה לכבוד הסיבוב השני.
לא, לקראת חלון העברות.
לקראת חלון העברות, כן, כן. תרמתי את הדקן למאמץ הקבוצתי. ככה, שחקן הסיבוב, אז חשבתי על זה הרבה. יש המון חבר'ה בהפועל חיפה שאני מכירי ליבי, מה שנקרא, וכמובן שלירן הוא אחד מהם, ושהוא מנוע ודינמו אמיתי לקבוצה הזו. אבל, אם אנחנו יוצאים ממסקנה, שבעצם החיזוק המרובע הזה, השבוע החיזוק המרובע, הוא בעצם מה ששינה לנו את הסיבוב, והיה נקודת המפנה, אז בתוך הרביעה הזאת, למרות היתרון העצום של גורפינקל, שאני חושב שגורפינקל הוא שחקן מצוין, והתרומה של חנן וגנם, שלאט לאט התחלנו יותר לגלות אותו ממשחק למשחק, אני חושב שרוסלן בלסקי הוא האיש שאחראי יותר מכל החבורה הזו בעצם על השינוי. הוא האיש שהגיע לחלק, לתפקיד שש הזה, הכל כך כל כך חשוב בקבוצת כדורגל, עיצב את כל העניינים, הכניס לך לשם, פשוט האנשים ידעו שיש על מי לסמוך מאחורה, יש מטטה במגרש, סוף סוף, ולא היה מטטה במגרש. בשלישייה של שר פדידה, תומר אלטמן ולירן, אף אחד מהם הוא לא מטטה באמת. ואני חושב שדווקא העבודה האפורה שלו, השחורה שלו, שלא זוכה להרבה הערכה, שלא דיברנו עליו המון פה בתוכנית, מלבד אולי פעם אחת, היא זו שבעיניי הופכת אותו לשחקן הסיבוב הזה. העבודה הכל כך חשובה הזו עבור הקבוצה, ודווקא שלא זוכה להערכה, אני חושב שרגע החתימה של רוסלן בקבוצה, קודם כל הכניס המון אנרגיות, וכולנו זוכרים את התקופה הקודמת שלו פה, והוצפנו גם נוסטלגיה, קצרה אומנם, אבל עדיין נוסטלגיה, ואני באמת חושב שההחתמה שלו היא ההחתמה ששינתה את הסיבוב בסוף, היא ההחתמה המרכזית ביותר מכל ההחתמות שעשינו בפתיחת העונה, והוא לגמרי שחקן הסיבוב שלי.
בחירה ראויה. בחירה ראויה. אני אעשה את זה בקצר, פחות או יותר אמרת את הדברים, שנייה דורון. ניר אמר פחות או יותר את הדברים שלי לפחות. אני גם חשבתי על גורפינקל. אני מצלם ואני רואה, השחקן שיש לי הכי הרבה תמונות זה גורפינקל. ולמה? האיש פעלתן, הוא רץ בלי הפסקה. הוא כמו איזה דינמו. ואיך שהוא הלך בדרך האלומינציה, ניר, אני מאוד אהבתי, איזה שחקן הייתי הכי מפחד לאבד, זה גורפינקל. אז אני איתכם, אבל הבחירות האחרות ראויות לחלוטין, אין שום ספק בכלל. דורון, מה רצת להגיד?
אני רק רוצה להגיד, שמי, סליחה, שמהקהל, קובי כהן מציע מטעמו את רן קדוש, שהוא לגמרי...
בחירה ראויה, בחירה ראויה לחלוטין.
אז גם רן קדוש נבחר על ידי קובי כהן, הוא היחידי שככה הצביע על כאן, יאללה,
ממשיך. אני אפילו אגיד עוד שתי מילים, כאילו, בנוסף לזה, מי שהיה בוחר בגיא משפטי, גם הוא בחירה ראויה. גיא משפטי הוא היום הבן אדם שאתה שם בכל מקום שאתה צריך, ובכל מקום הוא מי בסדר ומעלה, בסדר? לא מתחת לזה. וזה נכס אדיר למועדון כדורגל, ובטח לנו. ועם המכת פציעות הזו והקורונה וזה, היכולת שלנו, כמו שניר הגדיר אותו, כאחד הזה שחקנים הכי ורסטיליים בקבוצה, אין שום ספק שהוא בחירה ראויה.
נכון.
אוקיי, אנחנו נתקדם הלאה, ונלך לבקשה, דורון הראשון, משחק הסיבוב.
משחק הסיבוב, אני חושב שכבר, איך אומרים, יש אחד שהוא בוחר משהו אחד, הוא מגלה את הדבר השני. אם מישהו מכם לא יבחר את הדרבי, אני קם והולך. אם מישהו מכם לא יגיד שהדרבי הוא משחק הסיבוב, ה-2-1 המדהים, הגול של סרדל שאני רואה אותו מהקפצה של נזמיר, אבל לגיטימי, חברים, אבל זה לדעתי בלי בכלל ויכוח, לוקח קל.
כן, אני מסכים.
אני עד לפני שעה חשבתי שזה הדרבי, בעיקר בגלל שזה המשחק הראשון שעלינו לשחק בו עם שחקני אוקטובר שהצטרפו אלינו, ואחרי נקודה אחת מ-12, הוא היווה ממש את השינוי שהיה לנו שם, אבל אחרי שחשבתי עוד פעם, אמרתי לעצמי שהייתי בוחר דווקא את הניצחון מול אשדוד, את השער הנהדר שהיה שם, של ברסקי. בעיניי הניצחון הזה מראה אופי משמעותי של קבוצה חזקה שהגיעה מקבוצה יותר טובה ממנה, צריך לומר את זה לאשדוד בכנות, רן בן שמעון עשה קבוצה נהדרת שם. זה בעיניי משחק שבאמת מסמן את הבאות.
בחירה יפה, רותם?
תראה, הבחירה שלי היא הדרבי, כן? בוא, זה משחק הסיבוב, זה היה המשחק הטוב ביותר, המשמח ביותר, אין מה לעשות, זה ברור מאליו, אבל בהפוך על הפוך אני יכול להגיד לכם שדווקא המשחק מול מכבי תל אביב, אני חושב שהוא היה משחק קודם כל טוב שלנו מאוד. דבר שני, לבוא לבלומפילד מול קבוצה כמו מכבי תל אביב עם האיכויות שלה, להוביל עליה, כמה תזכירו לי, מובלנו עליה 3 פעמים או פעמיים, אני כבר הלכתי קצת לאיבוד ברצף של השערים, בדקה ה-87 לראות את עצמך כבר עם 3 נקודות, אז נכון, היה שם הסיומת, היא מאכזבת את כולנו, אבל המשחק הזה היה לא פחות גדול, לא פחות טוב שלנו, ומבאס מאוד הסוף, נכון? כי היו שם 3 נקודות שהן שלנו, אבל זה היה משחק שגם נתן לדעתי הרבה ביטחון לנו ולבחורים שלנו על הדשא, להבין שחבר'ה, אנחנו יכולים להסתכל לכל קבוצה פה בליגה הזאת בלבן של העיניים, לא משנה מי זאת. ניצחנו את הקבוצה שהיום בפער 40 נקודות על הליגה, הקבוצה שרוצה לקחת ממנה את רוצה לקחת תואר השנה ואלופה שנה שעברה, היינו שם עד הדקה ה-87, ואלה המשחקים שהחבר'ה שלנו צריכים לבוא ולהגיד, לא משנה מי הולכים, יום שבת נוסעים לטדי, הולכים להביא 3 נקודות. הולכים להביא 3 נקודות, זו חייבת להיות הגישה, ויש פה קבוצה שיודעת לעשות את זה. והרבה מהמשחק הזה, השחקנים שלנו, צריכים לקחת לעצמם, וככה לבוא, ככה לבוא ולהאמין, כי הקבוצה פה היא טובה, ואני אומר את זה כל הזמן.
טוב, אני חושב את האובייס, לפעמים הדבר הפשוט זה הפתרון של החידה הבלשית, אז אני חושב שהדרבי לדעתי, way up, זה הדבר הכי קרוב להתקף לב שהיה לי העונה. גם אני חושב שהעמידה שלנו במגרש, מכבי תל אביב לצערי, אני יודע שאולי לא יאהבו שאני אגיד את זה, אבל השופט די גנב את ההצגה, לא היה מקום לפנדל הזה, והיה משאיר את המשחק כמו שהוא, בלי לתת לה את המתנה הקבועה למכבי תל אביב, אז זה היה יותר גדול, אני יצאתי בשוק מהשיפוט, מהקטע הזה, שיפוט שעוריה, אבל הדרבי היה ענק, גם קיבלנו פנדל שלא הגיע, גם שם קיבלנו פנדל שלא הגיע לנו, אבל ניצחנו. אנחנו כל שיהיה חיים יעלה, הנה והנה חיים עולה, אז הנה זה ההזדמנות, בואו נראה אותו, שנייה אחת. היי חיים, מה נשמע? מה שלומך?
היי, מה קורה? מה נשמע?
תודה שבאת, בכיף לראות אותך, מה שלומך?
אני בסדר.
חיים, מה שלומך? ערב טוב.
אהלן.
חיים, כן, אנחנו נעבור, הכנו פה כמה שאלות, ובאמת תודה שעלית. אנחנו
מתחילים בלייב?
מה, אתה בלייב? כן, אתה בלייב.
אין חימום, אין חימום.
תקשיב, אנחנו מתחילים בלייב, התחלנו בלייב, איך שאמרנו שאתה מגיע לסכם סיבוב, האוהדים התעוררו ומחכים, ויש הרבה שאלות, וכל הכבוד, באמת, ככה צריך, דיברנו על זה, ככה צריך.
אולי נתחיל עם כמה מילים של חיים, לפני שנעבור לשאלות, כמה מילים של חיים על הסיבוב שעבר, איך אתה מסכם אותו, רואה את זה מבחינתך, ואחר כך נעבור קצת לשאלות.
אני מניח שהשאלות שלכם ייכנסו הכל, אז בכמה מילים קצרות, התחלה זוועתית והתייצבות, והיום אנחנו כבר פייר פייט ככה עם כל הקבוצות, וזה מאוד תלוי משחק עכשיו, זה גם אם נצליח ככה לממש את הפוטנציאל שיש בקבוצה הזו. זה תלוי משחק, איך מגיעים לכל משחק, כל תוצאה באמת אפשרית בכל משחק. אבל היה לנו פיגור, היה לנו פיגור מאוד גדול מתחילת השנה, כבהתחלה רעה, ואני שמח שאנחנו בעניין.
אני אגיד לך, חיים, עכשיו אנחנו סך הכל די קרוב לפלייאוף עליון. אתה רואה את עצמנו, את הקבוצה בפלייאוף עליון בסיום הסיבוב? הבא?
בסיום הליגה אתה מתכוון.
כן, בסיום הליגה, כן.
כן, אחרת אי אפשר להגיד שהצלחנו. כן, ברור, אנחנו תמיד מציבים לעצמנו, אנחנו לא רוצים לחזור אחורה, ושנה שעברה, שנה שעברה עשינו פלייאוף עליון, עשינו פלייאוף עליון והגדרנו את זה כהצלחה מבחינה הישגית. אני חושב שהשנה באופן, בפלייאוף של שנה שעברה והשנה, באופן קצת פרדוקסלי, כי התחלנו גרוע, את הכדורגל שיפרנו משנה שעברה. זה התחיל לנו עם תוצאות רעות מאוד, אבל בסוף זה הסתדר, ועכשיו אנחנו, אני חושב שאנחנו מציגים לפרקים כדורגל טוב, בממוצע יותר טוב מהעונה שעברה, ורוצים לסיים לפחות כמו בעונה שעברה מבחינה הישגית.
יש איזו נקודה שאתה יכול לשים עליה את האצבע ולהגיד, זה הנקודה ששיפרנו, או שזה מכלול?
זה מכלול של דברים, כי ההוגה הזאת היא מלאה במרכיבים, אתה מכניס אותה לתנור, ואם מרכיב אחד יוצא, אז כבר היא לא תהיה אותה ההוגה. ובשנה שעברה, הכלים ואיך שדברים התפתחו לנו בעונה שעברה, הביאו אותנו לכדי סיטואציה מסוימת, שכדי להביא את הנקודות אנחנו נצטרך לשחק בצורה מסוימת. והשנה יש לנו כלים אחרים, יש לנו מרכיבים אחרים, והמשחק שלנו הוא יותר משוחרר, הוא יותר פתוח, הוא יותר, יש לנו יותר יכולות בחלקים, דווקא באופן לא אופייני, החלק האחורי שלנו, שמה שאפיין את הקבוצות, במיוחד שלי, הוא קצת פחות מצליח מבחינת אחוזים השנה, אבל גם את זה נשפר.
עד השתי משחקים האחרונים, השתי משחקים האחרונים דווקא זה משתפר.
שלוש אפילו.
כן, אני, האמת שמבחינה מספרית כן, אבל אתם, אתם חבר'ה שאני מפעם לפעם יוצא לי להקשיב, ואתם מנתחים גם לא רק את המספרים. והקבוצה מבחינה הגלעתית היא פגיעה, גם כשאנחנו לא סופגים שערים, היא יותר פגיעה, בוא נאמר, משנה קודמת. שנה קודמת שהפקענו שער, היה מאוד קשה להפקיע לנו שערים. השנה המשחק הוא פתוח, המשחק הוא פתוח, הוא פתוח לשתי הכיוונים. נעלמתם לי? הוא פתוח לשתי הכיוונים. אנחנו הרבה יותר, אנחנו הרבה יותר מסוכנים בהתקפה, וזה גם גורם לקבוצות האחרות להיות יותר מסוכנים אצלנו. בסדר, זה יותר נעים לעין, בוא נקרא לזה ככה, וזה יותר נחמד. אני מעדיף גם ככה, האמת, מאשר כמו בעונה שעברה, או שהעונה שעברה הייתה, הביאה אותנו לסיטואציה של אילוצים, באמת באמצע העונה, בערך באזור הזה, היינו מאוד מאוד פצועים, אחרי המון המון הפסדים ברצף, זה היה נראה כאילו שזה הולך לכיוונים רעים, ונאלצנו להקריב הכל לטובת התוצאה, וזה עבד לנו, אז משכנו את זה בכל חודש פברואר, וזה שם אותנו בסוף החודש, ושם אותנו בפלייאוף העליון. אחר כך בפלייאוף העליון, כשכולם חזרו, כבר היינו נינוחים, נראינו הרבה יותר טוב בעונה שעברה, וזה עושה איזושהי התקדמות לעונה הזו, מבחינה אותו רעיונית, אבל התוצאות בחיית השנה היו קשות, כי היינו חסרים לנו מספיק איכות בכל חלקי המגרש, וגם קצת היה חסר מזל בהתחלה. אז ככה לקח אותנו לכיוונים לא טובים.
כן, אני, יש לי פה המון שאלות שרשמתי, אני לא רוצה לגנוב, ואני רוצה לתת כל החברים שלי קצת לדבר איתך.
מיליון שאלות.
לא, אבל הייתי שמח לשמוע ממך קצת, בעצם, למה הגענו לפתיחת העונה ככה? למה הגענו לפתיחת העונה כשאנחנו כל כך חסרים באיכויות, כמו שאתה אומר, או בדמויות האלה שהבאנו בחודש אוקטובר, זאת אומרת, כמו שאתה רואה גם עכשיו, גם כשאנחנו משתפרים, פתיחת העונה היא יושבת עלינו כמו תיק כזה, ובעצם, קצת ממך, למה הגענו לפתיחת העונה ככה?
ראשית, אתה יודע, אני מניח ש... אני פשוט קצת נעלם לכם, כי אני מכוון, את ה... שלא יגמרו לי הבטריה פתאום. אתם איתי?
כן, כן, איתך.
הבטריה עשתה לי ככה צפצופים, אז פחדתי להיעלם לכם באמצע, אז חיברתי את המתן תוך כדי, אני מקווה שאני עשיתי את זה טוב, כן, בסדר. כן, אז למה? ראשית, טעויות שעשיתי, אני והצוות שלי, בכל מיני מחשבות שחשבנו בו, קודם כל נתחיל מזה, כי בסופו של דבר אנחנו אחראים לכל. עצה שיכלנו ללכת אליה ומיירנו להביא את כל מה שרק יכלנו, שחשבנו שיכול לעזור לנו. הסיטואציות של הבאת זרים הייתה מאוד מאוד מסובכת, בעיניי לפחות בקיץ ההוא, ואם היינו מחכים קצת, אז אם היו לנו מקומות פנויים, יכול להיות שהיינו בהמשך מביאים זרים או משהו כזה, אבל לא כך האמנו בזה, כי היה את כל הסיפור הזה של הבידוד, והרגשנו שההיצה של הזרים בשביל התקציב שלנו הוא מסוכן מדי, ושהיו ישראלים באזור הזה, שחשבנו שיכולים לעשות את זה, הבאנו, וזה לא הספיק, זה לא הספיק, כי זה התחיל בגביע טוטו ככה מדשדש, וזה נכנס לתוך הליגה במשחק מול ביתר, אפרופו שאנחנו יכולים לפגוש בשבת, אם אתם זוכרים, היה משחק כזה שדווקא היינו טובים יותר, וככה הם ניצחו אותנו בדקה 90, וכולם אמרו, לא נורא, היינו בסדר, ובואו נראה, ותדע, והדברים התחילו להתגלגל לכיוונים לא טובים. שורה תחתונה, לא היה לנו מספיק כוח ואיכויות בכל העמדות. לא מספיק, לא מספיק. משהו לא הספיק שם.
ניר, אתה הכנת את זה שאלה?
מה שלומך, חיים?
אתם כמובן מבינים, אתם כמובן אנחנו תמיד נדבר בכלליות, ואנחנו לא נדבר ספציפית על שחקנים,
אבל
אתם...
אף פעם לא.
יאללה, אני הולך.
אני אישית חושב שאתה קצת מקטין את ההישג בעיניי שהיה. היה פה סך הכל מחזור ראשון שהוא רכבת הרים. התחיל אותו, אבל הוא די התייצב. לפני שעלית לשידור פה איתנו, דיברנו מה המשחק הכי טוב שאנחנו חושבים שהיה, ולא הסכמנו מה הכי טוב, זה אומר שהיו כמה טובים. חשבנו מי השחקן המחזור שלנו, ואף אחד מאיתנו כמעט, חוץ משמיל ואני, לא הסכמנו מי השחקן הכי טוב, בדרך כלל מסכימים. זה אומר שיש כמה וכמה שחקנים שהם טובים. מה שמוביל אותי לכאב ראש שלך, קודם כל יש לך כאב ראש בבית השוער.
זה לא כאב ראש, אני...
כאב ראש טוב.
כאב ראש טוב, זו הכוונה.
אני רוצה להגיד לכם איך אני רואה את הדברים. רן קדוש, ואפשר לדבר עליו דווקא בשמו, בשם המפורש. אפשר לדבר עליו בשמו. רן קדוש נמצא בהפועל חיפה המון שנים, הוא בהחלט פיגורה, אפשר לקרוא לזה ככה, במונחים של כדורגל ישראלי, חוץ שעשה משהו בכדורגל. והוא פה
אנחנו מכנים אותו תעודת הביטוח של הפועל.
יפה. והוא בדיוק לרגע הזה, הוא בדיוק לרגעים האלה של... של... מי שאתם רואים מאחורה זאת אשתי.
שלום, שלום.
חלק מהרכב.
כן. אז מה שאני רוצה לומר זה שרן פה בשביל הרגעים האלה, יש לי ניסיון, לא ש... אני קיבלתי אותו ככה, ואני שמחתי להשאיר אותו, והתעקשנו שבאמת רן יהיה פה, על אף גם בקיץ, אם אתם זוכרים, או בסיפור של הקורונה, היה כל מיני ניסיונות של כל מיני... לייחס לו איזה משהו בחדרי הלבשה, שטויות, וקדוש פה בשביל זה, בשביל הרגעים האלה שנצטרך אותו. היום הוא נכנס צורה מאוד בוגרת לסיטואציה.
אחד השוערים הטובים בליגה, אחד השוערים הטובים בליגה.
עוד נקודות עם הרכב השחקנים הנוכחי, עם התלכיד הזה שנוצר, וכל עוד זה יקרה, אז מבחינתי קדוש שוער ראשון, זה לא משנה אם יסמין חוזר היום או יחזור עוד שבועיים. מבחינתנו, ברגע שהתחלנו את העונה לא טוב, ההיררכיה קיבלה קו ישר, ומשם מתחיל הריצה מחדש, ברגע שמתחיל הריצה מחדש, כולם שווים, ניסינו משהו, הוא לא הלך, ומפה אנחנו רצים מחדש עם מי שמביא את הנקודות, מי שמביא את הפרנסה, מה שנקרא, יהיה שם.
בוא נגיד לך שאם אני הייתי שחקן בהפועל חיפה, רק משפט ונתן, אם אני הייתי שחקן בהפועל חיפה, הייתי מאוד שמח לשמוע את מה שאתה אומר עכשיו, שאין תעודות ביטוח בהרכב. אין כרטיס בטוח לאף אחד על ההרכב, ומי שטוב משחק.
אתם יודעים, אני כשאני מדבר ואני מתראיין, במיוחד במקום כזה של אוהדים, שזה מאוד מאוד חשוב, כי האוהדים של הפועל חיפה הם אוהדים שהם מאוד מאוד, הלב שלהם מאוד מאוד בתוך המועדון, והם מאוד מאוד מעורים בפרטים. וכשאתה מדבר באיזושהי תוכנית רדיו ארצית, אז אתה מדבר מאוד שטחי, אבל כשאני מדבר איתכם, אני רוצה כן לי דווקא להיכנס בהזדמנות, אין לי הרבה הזדמנויות, אבל בהזדמנות שיש לי, להיכנס אתם כן לרזולוציות, ולומר לך שהדבר הזה הוא לא גורף מה שאתה אומר, כי בכל זאת במבנה של צוות, קרא לזה ככה, בטח בכדורגל, בספורט תחרותי כמו כדורגל, יש איזשהי מבנה של היררכיה, איזשהו שלד היררכי, ומערכות של קרדיט, זאת אומרת, אתה לא יכול כל פעם אחרי ששחקן לא טוב, בום, להוציא אותו, אתה הוא כן להחליט, יש איזשהו מערך של קרדיט מצד שני, מצד שני, צריך לייצר כל הזמן תחרות חזקה מאוד, ולתת תחושה אמיתית לשחקנים שיש להם תחרות אמיתית על המקום ברכב, כלומר, אם הם טובים יותר למשך תקופה מסוימת, ואנחנו מאמינים שהם אלה שכן יכולים להביא את התוצאה יותר מהשחקנים האחרים, הם ישחקו לפני אלה שזה, והוכחתי את זה, אני חושב, במהלך השנה וחצי שלי פה, שאני חושב שלא שמרתי כמעט לאף אחד איזשהו חסד נעורי מעבר למה שצריך, אני חושב. פה ושם תמיד אפשר להתפתח ביום יותר, יום פחות, אבל אני חושב שלא נשאר, לא נשארה שום פרה קדושה בקבוצות שלי, ובגלל זה גם אני לא פרה קדושה.
אני הפרה היחידה שיש בקבוצה, אבל אני לא קדוש.
גם אני
דורון, בבקשה.
יש לי שאלה שאני חושב שיש בה שני חלקים. החלק הראשון...
זה הולך להיות קשה.
מה?
מנהל.
לא, 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 אני רק רוצה להזהיר במרכאות שאחרי שאני אסיים, ושמיל, גם שאלת? שמיל ישאל, אז אנחנו מעלים את השאלות אונליין של האוהדים, שאני לא יודע מה הם ישאלו, כמובן, אנחנו...
רגע, יש פה עוד רשימה של 10 שאלות, רגע.
כן, אבל...
לא, לא, אנחנו גם ניתן לאוהדים לשאול בלייב.
אני צריך לשאול, זה כסף. בבקשה.
חיים, תראה, אני לא בטוח שזו שאלה קשה, אני קודם כל מתחיל מהמשחק שאני רואה אותו כמשחק, המשחק המפנה, המשחק שאני בחרתי, הדרבי הענק, דיברתי איתך גם בשיחה מקדימה, אני רואה בניצחון הזה, יש לך את החלק הגדול שלך שם, וזה יהיה החלק הקל, יהיה אחרי זה חלק קשה יותר. אבל אני רוצה לשאול אותך, חיים, איך נערכת, אתה והצוות, לדרבי? כי אני לא מאמין בניסים ונפלאות. ניצחת קבוצה, שהיא לדעתי אחרי ההפסד שלה בכפר סבא, עם 7 ניצחונות רצוף, ואני רוצה לדעת, מה, איך נערכתם, איך התכוננתם לדרבי?
קודם כל... אני רוצה להגיד לכם שתמיד לשחקנים יש את החלק הגדול, הגדול ביותר בכל מה שקורה במשחק, בטח בדברים הטובים. זה נתחיל מזה. דבר שני, אם נלך אחורה לכיוון הדרבי, עד הדרבי התוצאות היו רעות מאוד, והדיבורים היו קשים, הייתה סביב הקבוצה, הייתה מעורערת מאוד, סביב הצוות, סביבי, סביב השחקנים, אף אחד לא הרגיש בנוח. ולשמחתי יש חבר'ה, במיוחד כשהצטרפו יאב, קייס, רוסלן ו...
ממן.
ו...
ממן.
חנן.
ממן שכמובן...
חנן נאומן.
הם הביאו איזשהו קרקטר נוסף לקרקטר הקיים בקבוצה, ואני חושב שבאיזשהו מקום האגו של כולנו, עד לאותם רגעים, קיבל מכה. זאת אומרת, לא הרגשנו נוח עם הסיטואציה שלנו, בטח ובטח לקראת דרבי. עכשיו, ראשית, מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית, ידענו שזה משחק שאנחנו מגיעים בו כביכול, ככה סופרים
לנו. אופה, איבדנו.
חיים, איבד לנו? בוא נראה.
חיים, איבד
לנו. טוב, נמתין לו מעט שיחזור. טוב, אולי בינתיים נדבר קצת עד שחיים יעלה על ה...
אני מאוד אהבתי לשמוע מה שאמרת.
נכון, אני גם אהבתי, אבל יש עוד כמה דברים שאנחנו...
אנחנו נשאל הכל.
נברר איתו? כן.
נשאל הכל, רותם. כן, הנה דורון.
אין בעיה, אין בעיה.
וחיים, עכשיו אתה עומד ככה, אז אני מסתכל עליך בצורה
כזאת. אתם רוצים אותי הפוך?
כן, כן. זהו, זהו.
חיים, אני ככה מחדד את מה
שאתה... ככה זה בסדר?
כן, כן.
אוקיי, סליחה, אני מתנצל. יש לי פה קצת, אני לא טכנולוגי מי יודע מה, אז מפעם לפעם.
לא, הכל בסדר. בסדר
גמור. אוקיי.
מודדים.
קיצור. אני רק אומר שמה שאתה מדגיד, שהצד המנטלי, הצד המנטלי עשה את הסיפור. שלומי, שומעים אותי?
הצד המנטלי קודם כל עשה את הסיפור.
עכשיו את החלק השני של השאלה. נתקדם.
כמובן שמבחינה מקצועית התכוננו, ודרך אגב, המעבר הזה שעברנו באמצע... בדקה 30 לקו 4, זה היה משהו שמתוכנן, שתרגלנו את זה וסגרנו את הדברים עם השחקנים, וידענו שאנחנו עושים את זה בכל מקרה, ידעתי פחות או יותר מול מה אנחנו הולכים, מכבי חיפה שיחקה מול מכבי תל אביב אולי שבוע או שבועיים לפני, וראינו את המעברים שלהם, וידענו שזה יכול לערער אותם, וזה הצליח לנו, זה הצליח לנו הרבה בזכות משחק לחימה ואיכויות שהשחקנים הביאו, ואמונה, וככל שהמשחק הלך, האמנו בעצמנו יותר ויותר, ואני חושב שהמשחק הזה השאיר מאחור את התקופה הרעה, ומשם יצאנו הפכנו להיות קבוצה שמסוגלת לנצח בכל מגרש, לא עשתה את זה בכל מגרש, אבל מסוגלת, כולל בבלומפילד, וכולל בדרבי, וכולל
באשדוד.
אז זהו, ואני חושב שמאז אנחנו משחקים כדורגל לפרקים, כן, כדורגל שכיף לראות, אתה בא לראות את הפועל חיפה, אתה יכול, אנחנו יכולים גם להפסיד משחקים, אנחנו משחקים כדורגל, לעתים זה נראה שאפשר יותר, אבל היום אנחנו שווים לכל הקבוצות, כשאני אומר שווים לכל הקבוצות, אני מסתכל הכי גבוה שיש, אני מקווה מאוד רק שזה יהיה גם שווה בתוצאות, שנצליח לשים את עצמנו גבוה בתוצאות.
אז חיים, אז אני עובר לשאלה השנייה, שמי לחלק השני, בסדר? אני אשאל.
כן, בבקשה.
אתה אומר שאת הדרבי הזה הביא צירוף של מצב, שמה שנקרא, יותר גרוע לא יכול להיות, כי זה היה התקופה הגרועה, ואז פתאום הגיע הדרבי, הגיע הקטע של האגו, והצעד המנטלי, התחברו פה כל מיני דברים, והשחקנים החדשים שהגיעו. אז אני רוצה לשאול, אנחנו היום ככה חווים את הכדורגל, כל כך מודרני, עד שלפעמים זה מפחיד, שחקנים בהרבה קבוצות בעולם, בארץ, משחקים עם המחשבים האלה עליהם, עם ה-GPSים, וכל מיני נתונים שמגיעים, והדבר הזה עשה לנו פה הרצאה, חברנו ניר בר בפעם שעברה, הבנו שאם משחקים עם GPS, הצוות המקצועי יכול לקבל מדדים על האימונים, שיכולים ממש ללוות את השחקנים, ולשבת עם שחקן ולדבר איתו, תראה, עשית X קילומטר, תעבור, תגביר את המעמד שלך. איך אתה חי עם כל הנושא הזה של עיבוד נתונים, אתה בעד זה, היית רוצה שהקבוצה תלך לכיוון הזה, אני יודע שלפעמים אומרים, יש תפקיד של אנליסט שצריך להביא לקבוצה, אתה בעד החלק הזה?
ראשית, אני מאוד בעד, אני ככה עבדתי תמיד, בסופו של דבר, דברים קורים לטובה במערכת של הפועל חיפה, קורים לא תמיד בקצב שאנחנו רוצים, אבל זה קורה, זה זז כל הזמן, המערכים הרפואיים משתפרים, המערכים הטכנולוגיים משתפרים, אנליסט יש לקבוצה, כן, אנחנו משתדלים לאסוף כל הזמן כלים, זה הכל נבנה, הכל יקרה בסופו של דבר בצורה מושלמת כמו בכל המקומות, יחד עם זאת, יהיו גם חוסרים, ומבחינתנו, אני לא רואה בזה, אני רואה בעזרים ובכלים דברים חשובים מאוד, בלתי נפרדים, אינטגרליים, אנחנו גם אוספים את זה בכל מקום, ואנחנו לא תולים את עצמנו בנתונים האלו כדי לבוא ולהגיד, אם היה לי אז הייתי מצליח יותר, אם היה לי הייתי מצליח פחות. אני לא חושב ברור שכל כלי וכל עזר חשוב לי. הייתי רוצה גם צוות של 15 אנשים איתי, אבל לא כל דבר הוא בר ביצוע. וזה דברים שצריכים לחלחל למערכת, וזה קורה לפעמים בקצב שאני רוצה, ולפעמים גם פחות. ויש לפעמים דברים שאני גם מוכן לוותר עליהם למען דברים אחרים. בסופו של דבר, כל החיים שלנו זה מערכת של פשרות. אני חושב שיש לנו כלים מספיק טובים, אני תמיד ארצה יותר, אבל יש לנו כלים מספיק טובים בהפועל חיפה כדי להצליח, ואני חושב שגם יואב לא מקבל את הערכה הנכונה בדבר הזה שנקרא כלים. זאת אומרת, אני מניח שאנשים יזכרו איזשהו פעם אחת שלא היו סנדוויצ'ים, או פעם אחת שלא היו מים חמים, שאפילו אני לא בטוח שהוא היה מורה בדבר הזה. אבל אף אחד לא ידע, אף אחד לא יזכור את זה שכמעט בכל משחק אנחנו מגיעים בבוקר לבית מלון, ורק בשביל הכנה נורמלית למשחק, קבוע, זה משהו שעולה בין 7,000 ל-10,000 שקל, כל פעם לפני משחק, בלי קשר לשאר הדברים. אלה דברים שלא מקבלים את הידע התקשורתי שלהם, כן באמצע אור, ורז זה אבי לא יכול לעשות מהם התאמים, אז לא מקבלים את זה. אז כן יש בהפועל חיפה כסף, וכן הכל הולך על הקבוצה, וכן הרצון של יואב ושל כל המערכת היא להצליח מאוד. לפעמים זה לא מחולק כמו שאנחנו תמיד רוצים, אבל זה קורה. זה קורה כל אחד ולפי התפיסה שלו. אני הייתי רוצה שיהיה כל המערכות של GPS, וזה גם יקרה. זה גם יקרה.
חשוב.
אוקיי, רותם, אני מבטיח לחזור אליך, רותם, אבל בואו ניתן קצת כאלה למאזינים ולצופים.
או למאזינים או לצופים. אז ככה, חיים, קודם כל, הקהל של הפועל חיפה, אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, הוא דעתן, אוהב את הקבוצה, הוא מעורב, ואני מתחיל לעלות את השאלות. קובי כהן, שהוא אחד האוהדים ככה שאנחנו רואים אותו יותר ויותר כותב אצלנו, הוא ועוד רבים אחרים, וזה עוד התחיל בתקופת קלינגר, חיים, אנחנו רוצים לראות את מאמן באמצע, יש איזו סברה, אמונה, שאם הוא ישחק 10, אנחנו נראה אותו משחק חופשי ולא מתעייף אולי לקראת החלק האחרון, ונראה ממנו יותר תפוקה בחלק ההתקפי. זה משהו שאני זוכר שעוד בתקופת הגביע, העונה הקסומה שלנו, היה הרבה כעס, אכזבה, לא יודע אם יקורא לזה כעס, רצו לראות גם אצל קלינגר, את מאמן משחק 10. איפה אתה רואה את זה? הוא כאילו שם בצד ימין, טקטי וזה.
אני
רוצה
לצרות כדי שנספר
להם. כן, בסדר.
שומע את זה הרבה. צריך להבין. אני מתלבט אם להיכנס אתכם ממש לעומק המחשבות הטקטיות, אבל מאמן הוא 10. ממן הוא 10, שלא תתבלבלו, כן? אין פה, זה שהוא ממוקם באזורים מסוימים בתחילת ההתקפה, או בסוף ההתקפה, מגיע לשם רק כדי לעמוד שם, זה לא אומר שהוא לא 10, הוא 10 במאפיינים שלו, אני ככה מתייחס אליו במשחק, כולנו רוצים שהוא יהיה 10, אף אחד לא רוצה שהוא יהיה משהו אחר, אני לא מצפה ממנו להתחיל לעשות ספרינטים על הקו, בטח לא לרדת עם המגן עד הסוף, זה משהו שאנחנו לא דורשים ממנו בכלל, אנחנו ממקמים אותו שם, אך ורק מטעמי נוחות, כי אני לא רוצה לפתח פה את זה יותר מדי טקטית, כדי לא גם לייצר את האסטרטגיה שלנו, שאנשים יבינו, אבל אנחנו מתקיפים, אנחנו מגוננים כ-4-3-3, אבל אנחנו מתקיפים בדרך כלל עם רעיון של 4-4-2, כשכולם זה, של 4-4-2, ששלישיית הקישור מתמודדת עם שלישיית הקישור בפרק פייט, וחנן אמור להיכנס להיות זה שנכנס מאחרי קו הקישור, דווקא לאמצע, בתנועה, וככה הוא לא נשמר, כי המגן לא רץ אותו פנימה, ואז אנחנו מרוויחים אותו חופשי עם הפנים אל קו, אל קו ההגנה, ומשם יש לנו חלוץ, ועוד חלוץ נוסף בצד השני, בגלל זה אנחנו ממקמים אותם לפי המאפיינים. תמיד הצד הנגדי יהיה חלוץ באופי שלו, וממן יהיה קשר כדי לייצר בסופו של דבר תנועה למצב של 4-4-2 עם פתיחה של מגינים. זה הרעיון ההתקפי, כדי לייצר איזושהי תנועה שהיא לא סכמטית בהתקפה, וזה רעיון ש... אני חושב שאני לא המצאתי אותו, אגב. ראינו את דור מיכה משחק באגף שהוא 10, וראינו את צ'רון שרי משחק באגף שהוא 10, זה רק עם אותם טעמים. הוא לא באמת שחקן אגף, הוא ממוקם שם כדי להרים מה שנקרא, לשקר על שחקני הקישור של היריבה, להיכנס מאחרי האגף שלהם, ומשם לעשות את זה, וזה, אם תסתכלו על הממקום הממוצע של ממן, בשבילכם התמונה הראשונית מציקה לכם שהוא מתחיל בימין, אבל המיקום הממוצע שלו במשחקים הוא מתחת לחלוצים, הוא לא באמת בצד ימין. אז אני מעניק חופשיות מוחלטת לחנן במגרש, וגם המיקום שלו במגרש הוא בהרבה מאוד שיחות איתו, מה שנוח לו. תאמין לי שאם הוא היה אומר לי שנוח לו רק באמצע, אז הייתי מוצא גם פתרון לזה. אפשר גם לשחק שלישייה והוא מתחת מלכתחילה, אבל אני חושב שזה מייצר תנועה במשחק, משחק ההתקפה שלנו, ולא עומד, וזה קשה מאוד
להיות שבלוני.
ולראיה, אני חושב שהוא בא לידי ביטוי, למרות העובדה שאתם, שזה מציק לכם בעיניים, שהוא לא באמצע, אם תסתכלו מה קורה במהלך הבא של המשחק, תראו שהוא כל הזמן באמצע, זאת המטרה שלנו, אין לי מטרה לשים אותו בקו. יש לי מטרה שהקו יישאר רק למגינים. אני רוצה שני חלוצים ואת ממן מתחת.
אותו דיון שהיה לגבי קניוק, ואני מעריך שגם התשובה לגבי קניוק תהיה זהה.
כן, אבל לגבי קניוק זה שונה טיפה, אני אגיד לכם למה זה שונה טיפה, כי סכמת ההתקפה שלנו הייתה תקועה. סכמת ההתקפה שלנו הייתה תקועה בשנה הקודמת, היה לנו קשה לייצר הנעת כדור נוחה, לייצר כמה מהלכים ברצף, וזה לא נתן מספיק זמן לגידי להיכנס, אז גידי כן נתקע בקו יותר מדי, יותר ממה שרציתי, כי היה לנו משהו בקישור שלנו, לא היה נינוח עם הכדור, לא הצלחנו לצאת כמו שצריך להתקפות מובנות, שחקנו רק על מעברים. השנה אנחנו מגוונים גם במעברים וגם במשחק מובנה, וזה נותן יותר זמן לחנה להיכנס, הוא צריך מהלך שתיים כדי להיכנס לאמצע, הוא לא יכול לעשות את זה מיד בכדור הראשון, אז זה הרבה יותר נוח לנו. עשינו פה שיעור טקטי, אני חושב ש...
אנחנו נראה את זה.
דורון,
תיתן כמה שאלות מהר.
שאלות קצרות, כן. גיל שי מלוס אנג'לס מודאג, הוא אומר לך, חי, מה יהיה עם ההגנה? אתה לא רוצה לחזק אותה באיזה בלם זר איכותי בכל זאת?
אני רוצה שיהיה תחרות, ואני רוצה שיהיו כל הזמן שחקנים טובים. מצד שני, אני צריך גם לתת מקום לשחקנים שלנו להשתפר. יש לנו הרבה בלמים, ואנחנו, מגמת השיפור, בוא נאמר, היינו נעולים על להביא בלם, מגמת השיפור טיפה נותנת לנו עוד קצת זמן לחשוב ולראות איפה זה הולך ומתקדם, כי גם בסופו של דבר אחד, זה היה נראה כאילו אחד מוריד את הביטחון לשני, ועכשיו שהדברים מתייצבים, במיוחד עם שניסו חזר, יכול מאוד להיות שנגלה מחדש את היכולות שאנחנו מכירים, גם ממיקי, גם מבן ואבא, גם ממשפטי ובטח מניסו, יכול להיות שזה יפתור לנו את הבעיה, יש לנו עוד כמה ימים וכמה משחקים כדי להחליט, אבל זה על הפרק, כי אנחנו מבינים שיש לנו נקודת תורפה באזור הזה, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שיש לנו שם שחקנים טובים שכבר הוכיחו את עצמם, ואני מאוד מאוד מקווה שעד הרגע שנצטרך להחליט, נקבל מספיק ביטחון כדי להבין שאפשר להמשיך עם מה שיש, ואם לא, אז נוסיף תחרות, ננסה להוסיף תחרות.
אוקיי, אלון תורג'מן, יגיע סימן שאלה או חלוץ אחר? שואל חנן פליג.
חלוץ אחר יגיע, חלוץ יגיע. הלוואי וזה יהיה אלון תורג'מן, אני יכול להבטיח לך שאנחנו עושים מאמצים גדולים, כמובן, והכל זה יואב, יואב מאוד גם אוהב אותו, ואתם יודעים טוב מאוד שצריך פה לצאת מהמסגרות כדי שזה יקרה, ויואב מוכן לעשות את זה.
הלוואי. הלוואי הוא הכי טוב.
לגבי אלון, הדברים תלויים יותר בו, מאשר בנו, כי אנחנו כן היינו רוצים. אבל אם לא הוא, אז אנחנו נעשה הכל כדי להביא עוד חלוץ לסגל, כי יש לנו בעיות של פציעות, ויש לנו... יש לנו קצת בעיות בעמדה הזו.
אוקיי. עוד שאלה. איתן מיידלר שואל, איך הדרה הצליחה להביא את הזרים האלה, ואנחנו אפילו לא אחד חדש ככה מחול, מהניילון?
אני אגיד לך, כי קודם כל זה המון המון מזל, ולפעמים מתוך הברירות, כשאין לך ברירה, דרך אגב, אני ברעננה, תמיד הצליח לי עם הזרים. למה? כי אין לך ברירה, אתה מביא זרקנים, אין לך מספיק כסף להביא את זה, אתה בוחר איזשהו משהו שנראה לך, בזול, ואתה מהמזל שלך, ובדרך כלל זה גם, אין ציפיות, אז זה הולך. זה מה שקרה בחדרה, אף אחד לא יודע שחדרה מבקשים להשתחרר היום ממלאג'ה ומבוננגי, שזה שני זרים אחרים שהם הביאו ולא הצליח להם, ועוד השתחררו מאחד בתחילת השנה. זאת אומרת, הדברים האלה, אחד בחמש, זה תמיד יכול לקרות. אנחנו חשבנו מאוד קשה לפגוע בול, וחשבנו שבקבוצות הבינוניות פלוס, אנחנו הקבוצה הבחירה, גם מבחינה כלכלית, ויש לנו אפשרות להביא את הישראלים הכי טובים שהם מתחת לקבוצות הגדולות, אז רצינו לעשות את זה, וחשבנו שזה ייתן לנו את הפתרון. זה נתן לנו פתרון, וזה נתן לנו גם חלק, הפתרון היה חלקי, בוא נקרא לזה ככה. והשלמנו אותו יחד עם חנן ועם ברסקי וקייס וזה, אז זה כן סידר לנו בסופו של דבר את הרעיון של ישראלים בכירים שהם מתחת לגדולות. הייתי רוצה זר, הייתי רוצה זרים שישדרגו אותנו, לא הייתי רוצה להביא לפה זרים שלא ישדרגו אותנו, בוא נקרא לזה ככה, וזה הולך לשני הכיוונים, אתה יודע, זה יכול מאוד להיות, בוא נאמר ככה, שאם הייתי אומר לך עכשיו, תשמע, יש לי טלון טורג'מן, או להביא איזה זר פצצה משוודיה או whatever, מה היית אומר לי?
טלון טורג'מן.
כולנו רוצים את המוכר, אתה מבין? גם אני רוצה, אני מעדיף.
אגב, חיים, אני אפתיע אותך. ניקולה גולן, אני שומע, ניקולה גולן בדרך חזרה לאיזה קבוצה בכירה אי שם באירופה.
הצלחה ובריאות. הצלחה ובריאות.
דורון, אנחנו צטנו על זה, בוא תבחר שאלה אחרונה, נעבור לרותם ונשחרר גם את חיים.
שאלה אחרונה, משה כהן, האוהד והכובע, האיש והסמל, מוטרד מאוד מהחדירות שלנו באמצע, הוא אומר שהרבה פעמים התחושה היא שמצליחים לעבור אותנו ולהגיע מהר ולאיים על הבלמים. מה אתה אומר על זה?
אני אומר על זה ש... אני זוכר את הביקורות של שנה שעברה, ואני זוכר שכולם דיברו על זה ש... בוא נשחק כדורגל, מותר גם להפסיד פעם אחת, די, אני רוצה לשחק כדורגל.
נכון.
והיום הפועל חיפה משחקת כדורגל, היא לא מתבססת רק על, מתפרצות. וזה לא יעזור כלום, שאתה עושה דבר כזה, אתה תהיה חשוף, כי כשחוצים לך כדור, אתה שחקן אחד פחות, לא יעזור לך איך שאתה צובב את זה. ואנחנו נצטרך למצוא פתרונות כמו קבוצות שהן יוזמות. אני חושב שאתה רואה את הקבוצות, גם את נגיד מכבי תל אביב, מכבי תל אביב שהיא טיפה יותר פגיעה, בוא נאמר כמו הפועל חיפה, שהיא לא ברמת האיכות המושלמת, אז פתאום אתה רואה שכשהיא יוזמת היא פגיעה. ומכבי חיפה, אם היא לא הייתה משנה ועוברת לשלישיית אמצע מאוד 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 חזקה וותרת קצת על הברק ועל שחקן אחד מקדימה, אז גם היא הייתה פגיעה עד אז. אז לא יעזור כלום, כשאתה משחק כדורגל שהוא יוזם, אתה גם פגיע, ויהיו גם משחקים שנפסיד בגללם, ויהיו מתפרצות נגדנו, שנרגיש לא מובכים, וכאן מול כפר סבא, אתה משחק, הקבוצה לא עוברת את החצי, לא עוברת את החצי, ואז בהתקפה ראשונה עושה לך גול ומערערת אותך, זה יקרה, זה יקרה. אז השאלה אם אנחנו חוזרים לאותה תבנית של בוא נהיה נמוכים, נהיה הגנתיים, ונזרוק מה שאפשר, זה, או שאנחנו משחקים פתוח, משחקים מדי פעם, מפסידים מדי פעם, בעצבים, וכללים את המאמן בצדק, אבל יש סיכוי כל משחק לבוא ולשים להבקיע שערים, ואני חושב שהמשחק מול חדרה היה היחידי שלנו כל העונה, שלא הופקע שערים, אז אני חושב שכולנו מעדיפים ככה, בטח ובטח שהמטרות הן לא אליפות, אז בוא נראה לאיפה זה ילך.
רותם, תעשה שאלה אחרונה, ונוכל לשחרר את חיים גם, חיים.
היה אחרונה,
אחרונה
חביבה.
כן.
לבחור אחת, אני צמצמתי מ-10 ל-3, אז אתה רוצה שאני אדמצם לאחת, אבל בסדר.
כן, כי אנחנו צריכים לעלות את אבא גינדין.
אם עליתי...
עוד מעט נעלה. אבא גינדין, אני יכול מאחל לו בריאות שלמה, הוא כבר יהיה איתנו כמה דקות נגנוב עוד את חיים. אז ככה, חיים. דבר ראשון, ואי אפשר להתעלם מזה ביום כזה, היום פרש אחד השחקנים הכי מוכשרים שגדלו בקריית חיים, זה נכון שרוב הקריירה שלו הוא לא היה פה, אבל הייתי שמח לשמוע ממך כמה מילים על הפרסונה ששיחקה תחתך.
גילי, זה אגדת כדורגל. זה מהשחקנים, בוא נאמר, מהספורים שאפשר להגיד שהיו אהובים על כולם. הכדורגל שלו היה מדהים, הוא היה תקופות שלמות שהוא ארוכות, שהוא סחב קבוצות שלמות להישגים טורפים. מצד אחד הייתה לי הזכות לאמן אותו בשנה שעברה, מצד שני זה קצת בסה שהגיע בסוף הקריירה, שהיכולות שלו כבר, מלבד היכולות הטכניות, שאר היכולות הולכות ודוחות, והוא פציע, והיה לו כבר יותר קשה לקבל דקות, ואני כל מה נאלצתי לזוז בתוך האהבה שלי אליו, גם כאדם וגם כשחקן, למה שהוא עשה, לעומת ההווה שאני חייב להביא משהו שמביא תוצאות, ובאמת היה לא קל, היה לא קל איתו, ואני מניח שהייתי לא קל כלפיו, אבל מצד אחד הייתי נאמן לעבודה שלי כמאמן הפועל חיפה ולרצון שלי לנצח, מצד שני אני מעריץ את גילי ורמוט, גם כאישיות וגם מה שעשה בכדורגל הישראלי, זה הלוואי ויהיו עוד כאלה, הלוואי, אין לי בספק.
זו החלטה לא פשוטה, זו החלטה לא פשוטה למאמן, אם אני לוקח אחורה את ההחלטה למשל של לוזון לקח על הבוקסיס, אם אני לרגע, לא יודע אם זה השוואה, זה החלטה קשה, שאתה בא מול שחקן עם ההיסטוריה והמוניטין שלו ואומר לו,
תשמע,
הסתיימה דרכך.
זה התמודדות, ראשית אני לא אמרתי לו שהסתיימה דרכו, הוא היה פה והיה לו חוזה ואני קיבלתי אותו וזזתי איתו איך שיכלתי, שיתאים לי ולאג'נדה שלי ולאג'נדה של המועדון, ובסופו של דבר אנחנו כאן כדי לנצח, והביא אותי כדי לנצח, וכשחשבתי שהוא זה שיגרום לנו לנצח, הוא שיחק, וכשחשבתי שלא, אז הוא לא שיחק לצערי, ובכל פעם שנאלצתי לא לתת לו לשחק, הרגשתי עם זה חרה, סליחה על הביטוי, אבל במלוא מובן המילה. אני מבטיח לך שיש פער גדול בין חיים סילבס האדם וחיים סילבס המאמן. חיים סילבס האדם הוא רגיש, הוא אוהב, וכל שחקן הוא בנפשי, כל כאב שלו אני מרגיש אותו גם. מצד שני, אני בשירות הפועל חיפה ולא בשירות חיים סילבס, ולכן הנאמנות שלי אך ורק להפועל חיפה ולמקצועיות, ולפעמים זה בא על חשבון, לצערי הרב, החלטות לא פופוליסטיות, שפוגעות באנשים אדירים כמו גילי ורמוט, ושחקנים עם היסטוריה מטורפת שכולנו קטונו לידו, אבל העבודה שלי כמאמן היא כזו, ואני נאלץ לקחת אותה לפעמים, עד כמה שקשה היא ההחלטה, אני לוקח אותה, מה לעשות.
רותם, שאלה אחרונה, כן.
טוב, בסדר, אז אני אתייחס לגביה, בסדר, זה יותר איזשהו, עונת הגביה האחרונה הוכיחה עד כמה המפעל הזה הוא חשוב והוא אמוציונלי, ומוציא 10,000 אוהדים לטדי מחיפה, ועד כמה, בטח בעונה כזו, שאתה מבין שהיום רוב הליגה הם שווים, אז יכול להיות שפתחו עלינו קצת פער, ואני לא יודע אם נצליח לגרד את המקומות לאירופה או לא, אבל בסוף הגביע הזה, בעונה שבה כבר ניצחנו את מכבי חיפה שמובילה את הליגה, וכמעט ניצחנו את מכבי תל אביב בדקה 87 שם, שאולי הדולקת אחריה, ומשהו שאתה אומר, זה פה, זה על המדף, אפשר אולי לעשות את זה השנה.
זה על המדף תמיד, ואני מת לרוץ על הגביע, ואני מת להביא להפועל חיפה גביע, מת, מת, זה, אם יש משהו יותר חלום בשבילי זה. וזה יהיה יותר מפלייאוף עליון אפילו, תואר כזה, זה יהיה, אולי זה יהיה הדבר.
אני אחדד עוד טיפה, זה עד לרמה שתשמור שחקנים למשחק גביע? תשמור שחקנים בליגה למשחק גביע?
אני לא יודע להגיד לך, תלוי בדרגה של המשחק גביע, אני... יש לי תפיסה ששילמתי עליה מספיק בחיים שלי, חשבתי כמוך, זה הגיוני מה שאתה אומר, אבל אני בתפיסה שלי חושב ש... אי אפשר לעלות למשחק במחשבה על המשחק שאחריו, לצערי הרב, זה לא חכם להגיד את זה, אבל זו המציאות, כי המשחק משנה, המשחק שאתה משחק הוא משנה לך כבר את המשחק הבא, מה שחשבת שיקרה אחרי המשחק הזה כבר לא אותו דבר, אז אני בתפיסה שלי עולה לכל משחק הכי טוב שאני יכול ולא מסוגל לחשוב על מעבר, מצד שני, אם יהיו סיטואציות מאוד מאוד ספציפיות, עם כרטיסים צהובים וחשיבויות של, אתה יודע, שלבים מאוחרים, אז בטח שאי אפשר להתעלם מזה, אבל תשמע, למשל שבוע שנה שעברה קיבלנו את בני יהודה, בשבת שקובעת לעלייה לפלייאוף, ושלושה ימים אחרי זה לרבע גמר גביע, איך תחסוך, את מי תחסוך? אתה מבין, שתיהם היו באותה מידת חשיבות, משחק אחד באנו ועשינו את זה, ולמשחק הבא הגענו, ופשוט לא יכולנו אפילו ללכת במגרש, אני לא הצלחתי להבין איך הגענו לסיטואציה, שלא הצלחנו אפילו לרוץ, שום שחקן לא היה קרוב לרמה שלו.
משחק מאוד לא טוב, כן.
כן,
זה... חיים.
אז אני לא יכול להבטיח מה אני אעשה, אבל אני יכול להגיד לך שהתפיסה שלי היא שלי ושל צוות שלי, וככה אני מבין את הכדורגל, שאי אפשר לעלות למשחק כדורגל במחשבה על הבא.
ברור לחלוטין. חיים, אני יכול להגיד לך שנהניתי מהרעיון איתך כמעט כמו הדרבי, מאוד.
אל תגזיר, אל תגזיר.
לא, נהניתי.
הדרבי זה דרגה אחרת של הנאה.
הדרבי זה דרגה אחרת של הנאה. אולי עוד מילה אחת שלך וניפרד. ביתר ירושלים, יש לנו הרכבים, יש לנו פחות או יותר חוסרים.
וואו, יש לנו, אני לא רוצה להתבחן, אני לא כזה שמתבחן.
אני יודע, יש בעיות.
מגיעים למשחק הזה מאותגרים ברמות ש... באמת, עם הרבה שחקנים שהם על א' קורונה, פצועים שהם בדרגת פציעה כזאת שאני צריך לקבל החלטה אם לסכן אותם או לא. בוא נאמר ככה, למשחק הספציפי הזה אנחנו מגיעים הכי פחות טוב שהגענו השנה מבחינת קשירות וסגל שעומד לרשותי, אבל זה יהיה תירוץ רק אם ננצח.
חיים, לאורך כל התקופה שלך בהפועל זה היה.
מה?
חיים, אל תשכח שאני עומד על הקווים, אתה יכול תמיד לקרוא לי להיכנס אם צריך.
האמת היא שגם אני רוצה להיכנס, אבל אתה יודע, לפעמים יש כדור, יש איזה מכת עונשין, אני אומר, אולי אני אכנס לברות, אני אראה להם איך בועד.
אני נזכר בשנה שעברה,
זה עבר זמן, זהו.
מאוד מלווה את כל התקופה שלך בהפועל עניין הפציעות. חוסר מזל, גם בעונה שעברה, גם העונה, חיסורים.
שנה שעברה זה...
מתי היה לך סגל מלא? מתי היה לך סגל מלא בהפועל חיפה? אני כבר לא זוכר.
בפגרה, בקיץ.
בפגרה.
חיים, תודה רבה, באמת, אנחנו כאן באמת נסיים.
אני חייב להגיד לכם שהשנה זה היה צפוי, רק שתדעו, כי בגלל שההכנה שלנו היא הייתה הכנה לא טובה, ששום קבוצה בליגה, לא היה מחנה אימונים, והסמיכות של המשחקים הן טורפת, וכולנו עושים את הדברים ניסוי ותהייה, מאוד מאוד קשה לנו, אין איזשהו ספר של תהליכי אימון או מתודיקת אימון שיכולה ללמד אותנו על מה שקרה השנה, אז זה מאוד מאוד קשה. אני מניח שגם אנחנו טועים בחלוקת הדקות משחק, וזה פוצע שחקנים, אבל עושים הכל למען הפועל חיפה, ואני מקווה מאוד שאני צריך לשרוד את זה כמו שצריך.
חיים, המון המון הצלחה.
האם פיגר, רק שנייה, לשאול דבר קטן, כי זה לא שלי, זה מהקהל. האם עדן הוא פקטור השנה מבחינת ההתקפה שלך?
שאלה ארוכה עכשיו.
לא, זה לא שאלה ארוכה. זה ממש לא שאלה ארוכה. עדן, אני לא נהיה חברים, אבל עדן מבחינתי, בכל פעם שהוא יגיע לו לשחק, הוא ישחק בהפועל חיפה. אין לו שום דבר אישי לא להיכנס לתוך המגרש, לא יעזור כלום. שום דבר אישי.
תודה רבה רבה, אנחנו באמת מודים לך מאוד על זה שהקדש לנו את הזמן, וכיף תמיד לשמוע אותך, ותגיע עוד.
בכיף, יאללה, יאללה הפועל.
יאללה הפועל.
תודה רבה חיים.
אז כן, מה, איך אתם מסכמים את הרעיון? הנה כבר עולה לנו...
תראה, הוא מאמן צעיר, אבל הוא מאמן נבחרת ישראל בפועל, דרג ב'.
מה נשמע נועם?
היי, מה קורה? בסדר, מה המצב?
מה קורה?
אתה יודע, בחרנו פה את שחקן הסיבוב, גם אתם תראיתם, הראותם איזה יפה.
מה אתה אומר, נועם? מה אתה אומר?
מה, זה לכבוד החתונה?
כן, נו, יש בוס חדש בבית, מה לעשות?
בוס חדש בבית.
טוב. אז ראינו שבקבוצה גם עשו, בחרו את שחקן הסיבוב?
לא בחרו, אנחנו פרסמנו משאל אוהדים, שכמו בכל שנה אנחנו בוחרים בעזרת האוהדים את שחקן הסיבוב, שחקן העונה, מוזמנים להיכנס ללינק ולבחור את שחקן הסיבוב, והאמת שלא התעדכנתי בתוצאות בינתיים, אז שאלנו את המשאל,
אולי תן לנו את שלך, אולי תן לנו את שלך, נועם. גם אתה אוהד, מותר לך. מי שחקן הסיבוב שלך, נועם?
לא, לא, לא.
מכניסת לך.
אני מנוע, מנוע. כולם היו בניי. כולם היו בניי. איפה אבא, אבל איפה בנים? דיברנו על בנים, אבל איפה אבא?
בוא תכין אותנו קצת. תכין אותנו, הקהל הצעיר, נועם. תכין אותנו, הקהל הצעיר, על כמה מילים על
אבא. תראה, אני לא ראיתי את אבא או אבא. גינדין משחק, אני ראיתי אותו משחק, לא בהפועל חיפה, ראיתי אותו משחק בהפועל אפיקים ב-1980 נגד מכבי קריית ביאליק, הוא אחרי שהוא עזב את הפועל חיפה הוא עבר לגור בעמק בית שאן, הוא שיחק בהפועל בית שאן, בהפועל אפיקים, הייתה אגב קבוצה מצוינת, הפועל אפיקים, שהייתה בליגה השנייה, זאת בסייה הייתה בליגה א', ליגה השנייה, ושם הוא פרש, אז אני זכיתי לראות אותו שם, לא במדעי הפועל חיפה, אני יודע, אני... את זה אני פספסתי. מה, יש לנו אותו, שמיל?
אני שלחתי לו את הלינק, הוא צריך לעלות כל שנייה. תראו, אני מאוד, קודם מאוד התרגשתי, הנה בדיוק הוא עולה, סיפרתי את זה, אבל הנה, קודם כל ניתן לעלה אותו. לי זה התרגשות, אתם כולכם צעירים וילדים, אבל הנה, אבא גינדין זה גיבור ילדותי.
מהחולצה של אז.
מה שלומך, אבא?
וואו, כמות הלייקים שרצה עכשיו, כן. לבבות, כן. לייקים, מלא, מלא, מלא.
רגע מרגש, אתה שומע אותנו, אבא? אנחנו נשמע, אבא, או אבא, איך...
רק רגע, לא שומעים.
שומעים מצוין.
אנחנו שומעים אותך טוב.
הם שומעים אותי.
תגיד שאתה לא שומע.
שומעים אותך טוב.
לא שומעים אותך, שומע אותנו?
את מופעל, המיקרופון שלך מופעל, אבא, אז... אתה אמור לשמוע. אתה שומע אותנו עכשיו?
כן, חלש מאוד.
חלש, אז אני אצעק.
ניצק, ניצק.
דבר ראשון, כבוד גדול גדול שאתה נמצא איתנו. אמרתי פה לחבר'ה שהם פה ילדים עוד, אז הם כולם פה צעירים. אני הזקן בחבורה, ואני הייתי שכן שלך ברחוב בית לחם, ואני זוכר כילד, היית אצלנו כמו איזה... היית דמות... אבא גידי, היה מסתובב ברחוב, אז כל הילדים היו נרגשים, אז תודה שבאת, קודם כל מה שלומך?
תודה, תודה, מה שלומך?
איך אתה, היום אתה יוצא לך קצת עם כדורגל, לעקוב אחרי הפועל חיפה, לראות דברים?
האמת שאני חושב שומע טוב.
תגיד שאתה עוד שנייה...
אתה, אני שאלתי אם יוצא לך...
רגע, זה יסתדר, זה יסתדר, רגע. תן לו דקה, זה יסתדר.
אולי נועם בינתיים תגיד לנו כמה מילים?
אני הולך להביא אוזניות.
אוקיי.
שומעים אותך מצוין, שומעים אותך, אתה שומע אותנו?
הוא הולך להביא אוזניות, בסדר גמור, אחלה.
רק דקה.
נועם, תן לנו נתונים קצת.
טוב, אז ככה, בפרומו שלכם ציינתם, אז לאבא, אני אקרא לו אבא, בצורך העניין, אבא של כולנו. 12 עונות בהפועל חיפה, הגיע ב-1964 ועזב ב-1976, יש לו 30 שערים, וזו כמות מדהימה, כי חלק מהעונות הוא היה כמגן, תכף אני מדבר על זה, והוא ממוקם במקום, הוא מדורג מספר 15, ברשימת כובשי המועדון בכל הזמנים, כפי שאמרתי, 30 שערים.
קצת יותר טוב, אבל...
אתה שומע עכשיו? הנה, עכשיו אני חושב ש...
אתה שומע אותנו, אבא?
לא, שלא שומעים, רגע.
יש לך עוד אוזניות, אבא?
רגע.
אולי בינתיים נעם תספר לנו את הסיפור, אם מותר לספר את הסיפור עם...
לא, אבל אני רוצה שהוא ישמע גם, אני...
בסדר.
רגע.
רק דקה.
אתה
שומע?
כן, עכשיו שומע יותר.
דבר איתנו, דבר.
נהדר. שאלתי אותך שאם יוצא לך עדיין לראות לעקוב אחרי הפועל חיפה כקבוצה, לראות כדורגל.
עוקב, כן, על הקורסה בבית, אבל זה קצת רחוק ממני, הקבוצה של היום, אבל מתעניין, מסתכל בכל הקבוצות, בוא נגיד ככה. כן, אני, זה, כמו שאמרתי, זה קצת רחוק ממני, הזמנים שלי ועם שחקנים ששיחקתי איתם, אבל
מתעניין. אבל זוכרים אותך, תדע שזה הפנתיאון של המועדון, אז אתה חלק מהפנתיאון, כלומר זוכרים אותך, ואפילו זה סיפורים שעוברים מדור לדור על אבא גינדין. כן, זה אמיתי לחלוטין.
יש לי סיפור. על המשחק האחרון שאבא בא לראות את הפועל חיפה, הזמנו את ותיקי הגביעים, בוגרי הגביעים של 63, 66 ו-74, לאצטדיון סמי עופר, זאת הייתה יוזמה של הבעלים יואב כץ, ואבא הוא שותף לזכייה בשני גביעים, ב-66 ו-74, וראיתי אותו צועד לכיוון חדר הלבשה, והוא היה עם חולצה לא ייצוגית. אז אמרתי לו, בוא לחדר הלבשה, נקרא לאלברט שאז היה איש המשק, ונדאג לך לחולצה כמו שצריך. אלברט כמובן התרגש וזה, נכנס לחדר הלבשה, אומר, אבא בוא, בוא איתי. ניר קלינגר שימן אז את הקבוצה, אומר לי, אלברט, מה אבא שלך עושה פה? אז הוא אומר לו, מה קרה לך? זה לא אבא שלי, אתה יודע מי זה? זה אבא גינדין. עכשיו, ניר קלינגר גדל בשער 9 באפול חיפה, גדל על אבא גינדין, הוא השתגע. הכניס אותו לחדר הלבשה, הכיר לו את כל השחקנים, ואבא גם נכנס לחדר הלבשה והחליף שיחה, לא יודע באיזה שפה, עם
בשוודית, רס, בשוודית.
שחקן השחקני שלנו.
היה שחקן בשוודיה.
כן. אז אתם רואים, לא סתם סיפרתי את הסיפור. אבל זה הקטע קוראה פשוט.
אבא, ספר לנו איך בעצם הגעת להפועל חיפה מפינלנד. מעניין אותנו לשמוע.
האמת, כשעזבתי את פינלנד, אז בקהילה היהודית היה להם קשר עם מכבי תל אביב, ונתנו לי מכתב לפנות למכבי תל אביב, אבל אוקיי, לא הגעתי לתל אביב. עד חיפה זהו, ושם זה נגמר העסק.
שם זה נעצר.
רגע, שנייה, אולי הוא עבר בהשאלה ממכבי תל אביב להפועל חיפה? יכול להיות?
לא, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע נושא המכתב הזה, אני אף פעם לא סיפרתי לאף אחד, אבל זה הסיפור היה.
איך אתה מגדיר את התקופה הזאת, זה הרי תקופת זוהר, היו שחקני ענק, והיה קבוצה שאני זוכר שזה היה גאווה גדולה, הפועל חיפה, שם דבר. יש לך זיכרונות, איזה משהו לספר לנו מרגעים גדולים? מה הרגע הגדול ביותר באותה תקופה?
אני חושב שזה גמרי גביע ב-66 וגם ב-74. זה כאילו, בשבילי זה השיא. בהזמנה לנבחרת ישראל. והאכזבה הכי גדולה היה אולי שהפסדנו בקוריאה בדקה על 114.
צ'בומקון.
בזה נגמר הנבחרת.
תגיד אבא, שאלה יש לי אליך. אתה התחלת כחלוץ, וחלוץ רוצה לשים גולים, ואז שמים אותך מגן. ואיך חלוץ מתמודד עם זה ששמים אותו מגן?
אני אגיד לך האמת, אומרים שקלימה עשה אותי מגן, אבל זה לא כל כך נכון. אני יכול לספר לך שהיה לנו
משחק... קלימה זה אובה קלימצ'בסקי, שאימן את הקבוצה.
קלימצ'בסקי, נכון. והיה לנו משחק טרום מונה בקירת אליעזר נגד מכבי בתל אביב. ואני הייתי בספסל יחד עם בליטי ועוד כמה סכנים, ובמקרה לא היה אף מגן מעל הספסל, למה גודי גולדברג, זל, הוא עשה שביתה, הוא עשה קצת יותר כסף, הוא לא הופיע, אז שמו את אהרון כהן, שהוא בלם, שם אותו מגן, ואהרון באיזה קרן שם הפקיע גול בראש, וככה המשיכו לשחק. 10 דקות לפני המחצית, אהרון כהן לא הרגיש טוב, והוא יצא. אז קלימה עמד 20 מטר מאיתנו, הוא עשה עם היד לקום, הבליטי קפץ למעלה, אז הקלימה אומרת לי, שב אתה, שם אותי במגן, ואני הגשתי שאני לא יודע איפה אני מיצא, פשוט ככה. לא, אז 10 דקות שיחקתי, במחצית נגישו לשופט, ואמרו שהם רוצים להחזיר את אהרון כהן חזרה למגן. השופט אמר, זה בלתי אפשרי, אני מאיגוד השופטים, זה לא הולך, אני לא יכול לעשות את זה. אז השבתי לשחק מגן, ועסקו ב-442, שנתנו מקום גם ללות למעלה, ועם כושר גופני שהיה לי בין הטובים, אני חושב, בפור חיפה, אז אהבתי את העליות וירידות, וזה איתים, כל התפקיד הזה היה בנוי בשבילי ש...
שמי, אולי תעלה לנו איזה תמונה ברקע מהתקופה ההיא, מה ששלחתי לך, אם אתה מצליח?
מה שלחת, כן, אני בינתיים יעלה.
כן, קצת נוסטלגיה.
רגע, יש שאלה מהקהל.
אני רק רוצה להגיד...
יש שאלה מהקהל, כן.
בתור ילד, גרתי ברחוב בית לחם, ומאוד התרגשתי מקודם שאבא זכר את המשפחה שלי, את שמולביץ, הוא זכר את זה מבית לחם, זה משהו מדהים.
הייתה משפחה בעייתית כנראה.
אבא שלי היה שחקן הפועל חיפה גם.
רגע, אני רוצה לשאול את
זה. שתבינו, אנחנו פה...
נועם, שנייה. אבא, יש שאלה מיועד צעיר שלא יצא לו לראות אותך משחק, והוא אומר לך ככה, בתור רועה צעיר, אני חייב לדעת, מספרים לו שבקריית חיים הייתה אווירה מיוחדת, והשחקנים הרגישו את זה. אתה יכול להגיד איך הרגשת לשחק מול האוהדים של הפועל חיפה בשנות ה-60, ה-70? מה היה, איך הרגשת שם בקריית חיים?
וואו, קודם כל לא היה לנו כל כך הרבה אוהדים כמו של מכבי חיפה, אבל אוהדים, האוהדים שלנו באמת היה איתנו, זאת אומרת, הרגשת שהם אוהבים אותנו, הם צמודים איתנו, וגם באים לכל מקום, תמיד באו איזה 50-100 אוהדים שרופים. אוקיי. איי, 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 איזה תמונה.
נוסטלגיה.
וואו, זה בקריית חיים, זה בקריית חיים, נכון לא? אתה רואה את הדשא שלך.
עוד פעם, מאחור אני חושב שזה כמו קריית, כן, קריית חיים.
זה קריית חיים.
אתה להציל את הכדור או שנכנס?
נראה לי שנכנס את הכדור לשער שלנו.
מי זה, בומה שם על ידך או בניש?
ששוכב שם?
יש שוער ומי שוכב לידך?
את ה... תוריד את התמונה למה... או, עכשיו, זה בניש. כן.
בניש, אגב, שהנכד שלו אתמול שיחק בפועל רעננה, דניאל בניש, ומי זה שוכב לידך?
זהו, אני, אם זה בא לך, ולבן
כמו יוחנה, לפי הבלורית.
אני מוריד את התמונה עוד פעם למטה קצת, אני לא רואה את הפנים.
זה יוחנן ולך באמת נראה לי כזה.
אני לא חושב את
הפרד. מסער עם הרעמת שיער הזאת.
כן, לפי הגוף, גודל הגוף, זה נראה כמו ולך.
אבא, תגיד, יש לי...
ולבן כאן נתמי לי עומד מאחורה שם.
כן. יש לי שאלה אליך, הייתם קבוצה, באמת אחת הקבוצות הטובות בליגה באותם זמנים, אבל לא, לא, לא הצלחתם להביא את האליפות. מה היה חסר שם כדי להביא את התואר?
אני תמיד אומר שגנבו לנו את האליפות, הפועל באר שבע.
הפועל באר שבע?
ספר באמת על עונת 75-6.
כן, היה לנו
משפט טובה,
אפשר להגיד, בקריית אליעזר, והיה יום בוצי, אולי זה היה משחק, ואמרנו, הם לא יודעים לשחק בבוץ. הבאר שבעים לא יודעים לשחק בגשם, בבוץ, וזה אנחנו, משחק שלנו. הפסדנו בדקה 80 ומשהו, 1-0, וזה נגמר האליפות שלנו.
רוני מוסקוביץ' קיבל ציון 8 במשחק הזה, אנחנו מדברים על המשחק הזה?
יכול להיות, יכול להיות שזה המשחק הזה, כן, כן.
אז יפה.
אני חושב שרפי אליהו הוא שהפקיע את הגול הניצחון.
יפה מאוד.
אולי זה התמונה, אולי, אני... לפי הבוץ.
אולי.
הזדמנות, כן? רציתי לשאול
שוב. לא, איך הוא מרגיש בימים אלה, כן?
הוא נראה צעיר, הוא נראה אותו דבר. בלי השפה.
כן, איך אתה מרגיש? מה שלומך בימים אלה, בתקופה הזאת? כמו בן 75.
אני יכול להגיד אבל שאתה נראה טוב, ברוך השם, טפו טפו טפו, ואם היו שמים את השפם, אז ישר הייתי מזהה אותך.
חוץ מכמה חלקי חילוף, חוץ מכמה חלקי חילוף שהחלפתי בגוף שלי, הכל בסדר.
באמת, נאחל אחד מהם, היה לך יום הולדת שבוע שעבר, נכון?
כן, לפני כמה? 4 ימים? 5 ימים?
אוקיי, אז אנחנו עדיין כמעט באותו שבוע. אז הזדמנות לאחל לך באמת עד 120.
תודה.
ושתמיד בריא, ותדע שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך. זה לא דבר שמשתנה עם השנים.
הוא מתחזק עם השנים.
מתחזק עם השנים,
בהחלט. יש לי רק סיפור אחד.
בבקשה.
שהזמנו לאליפות של הפועל חיפה, וקראו לשחקנים להגיע, ותיקים להגיע למגרש, נכנס בלך, קראו לבלך, שמענו בוז. קראו לאנגלנדר, שמענו בוז. קראו לאבא גינדין, וואו, קיבלו אותי יפה. ולא הבנתי למה בוז. שאלתי בסוף המשחק הזה, אוהד, למה קראתם בוז לבלך ואנגלנה? הם היו בוגדים, הם עברו למכבי חיפה.
נכון. אבא לא עבר.
אתה רואה, זה הזיכרון הארוך של הקהל. אז באמת, תודה רבה רבה, ובעזרת השם נארח אותך עוד פעם בהזדמנות, ובאמת תודה רבה שכיבדת אותנו בנוכחותך.
או, בכיף, ממש בכיף, נהניתי.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
וואו, איזה אגדה, חבר'ה, זה פשוט.
לגמרי.
אגדה גדולה מאוד. והנה רק שנייה אחת.
נועם, אתה היית...
עכשיו, קצת אולי כבר נדבר על לסכם כמה מילים לגבי מה עושים לקראת ביתר ירושלים, הבנו גם מחיים שיהיה קצת חסרונות, ואחרי זה נגיד 2-3 מילים על משחק הכדורסל, הדרבי הענק שהיה השבוע. אז קודם כל נסיים את הפרק של הכדורגל, קצת נועם, מה הצפי? מה הולך להיות עם השחקנים?
קודם כל, מחר סבב נוסף של בדיקות קורונה, מאחר ונמצאו שני מאומתים נוסף בסבב הקודם, אז משרד הבריאות יחד עם המנהלת החליט לקיים סבב נוסף של בדיקות, אנחנו מקווים שאנחנו נעבור אותו בשלום, בלי שליליים, בלי חיוביים, ושעם כל החוסרים בכל זאת נצליח, יהיה סגל ארוך, ואנחנו מדברים על זה פה כל תוכנית, והסגל הזה אני בטוח שיהיה מי שיוכל למלא את השורות, וגם הוקפצו כמה שחקנים מקבוצת הנוער, שיש פה גם פעולה כפולה, אחד להבות את הסגל ולחשל אותם, וכמובן רמת אימון הרבה יותר גבוהה, ומצד שני קבוצת הנוער מושבטת, אז לפחות נרוויח 5-6 שחקנים מקבוצת הנוער שישמרו על איזושהי פעילות, ואני רוצה איזה מילה, משהו ככה, דיברנו על אגדה, על אבא גינדין, ואני לא יודע אם דיברתם על גילי ורמוט, אני רוצה איזה מילה בכל זאת, כי הוא גם אגדה בהפועל חיפה, עם כל הטונים הקצת צורמים, אני ראיתי את המשחק הראשון של גילי ורמוט בבוגרים, וגם את האחרון כמובן. האחרון היה ניצחון 3-0 על הפועל תל אביב בפלייאוף העליון. המשחק הראשון שלו, הוא היה בן 16 וחצי, בכפר סיטרין, משחק אימון מול הפועל נצרת אלית, אלי גוטמן מאמן את הקבוצה, הוא בא אחרי עונת הירידה לנסות להעלות את הקבוצה בחזרה, ועולה לשחק ילד בן 16, ועומד לידי פליקס נעים, שאז היה סקאוט של אלי גוטמן, ואנחנו מסתכלים רק עליו, ואומרים וואו. אגב, הפועל חיפה הפסידה 6-0 במשחק הזה, אז לי היה את הכבוד לראות את המשחק האחרון של גילי, והמשחק הראשון והאחרון שלו במדעי הפועל חיפה, ורק להגיד לו תודה על כל הרגעים היפים.
כן, בהחלט. מעבר לסיפור של הקורונה, יש גם כן פציעות?
אם יש פציעות, אנחנו צריכים...
אגד הקשר?
תבקש הערכה מהזום, אם אתה רוצה עוד פעם את כל הפציעות, תראה. בואו נתחיל עם מי שמחלים, בואו נתחיל עם אגד שחוזר לסגל. לירן סרדל עושים מאמץ להכשיר אותו, מיקי טיפה עם כאבים עוד בעקב, חנן טיפה עם קצת מחושים, יש בכל זאת עומס גדול של הקבוצה, אבל אני לא רוצה לדבר על הפצועים, יש סגל נהדר, ויש גם שחקנים שעוד לא קיבלו הזדמנות, כי ככה לא הסתדר, למשל כמו בר כהן, שמי שראה אותו באימונים, במשחקי אימון, או בכמה דקות ממכבי פתח תקווה, שחקן נהדר. יש עוד שחקנים שלא קיבלו, אלטמן, תומר אלטמן לא כל כך שחק במשחקים האחרונים, הוא שחקן נהדר, עידו שחר, אולי גם נראה את בוגני מהנוער.
וואו.
מה קרה? מה קרה? לא, תאמין לי שאנחנו נהנה.
ברור שנהנה.
שתי שאלות, נועם, שתי שאלות מהקהל.
בבקשה, כן.
אחד, אלון תורג'מן, מה הסיכוי שנראה אותו בינואר? הם שואלים את זה שוב ושוב.
אז אלון תורג'מן אגדה, דיברנו על גינדין ורמוט, הוא... אגדה של אישיות, ואנחנו בכל חג מברכים אחד את השני, ויואב בקשר איתו ברמה החברית. וזה שיש פינה חמה למועדון אצל אלון תורג'מן, אני לא צריך להגיד, אנחנו רואים את זה בכל רעיון, בכל אינטראקציה שהוא ברשתות החברתיות. השנה הזאת הוא נכנס לנו, ללבבות שלנו והפוך. עכשיו השאלה האם זה אופציה או לא אופציה, קודם כל צריך לראות מה קורה עם חלוצים אחרים, מה מצב הבריאות שלהם, אם מתכוונים להביא חלוץ, ואם אלון תורג'מן בכלל זמין, צריכים הרבה 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 דברים לקרות, והלוואי וזה יקרה.
אוקיי.
הלוואי וזה יקרה.
דבר שני, שואל רותם, סליחה, תומר סגל שואל, האם אתה מתכוון כדובר הקבוצה להעלות איזשהו עסקור מסודר על גילי ורמוט על
No comment.
אוקיי, אני חושב שזה גם כן, זה לא שחקן עבר. נתחיל להעלות כל שחקן שיעזוב, להעלות אותו באצטדיון.
No comment.
זה צריך להיות...
רגע,
מה שנקרא דורון בפרטי.
יא, נועם, חיים אמר לנו שחלוץ בטוח מגיע. אז מי זה, שלומי אזולאי?
מה, אני לא יודע.
אוקיי.
גם שלום, תשמע, שלומי אזולה היה מועמד לקבוצה לפני שנה, לא יודע אם כמה יודעים, אבל הוא כבר היה ממש כמעט סגור בקבוצה, משהו לא הסתדר, בסוף הוא חתם בביתר, הגיע חלוץ אחר. בוא נראה מה קורה בינואר. זה לא עוד הרבה זמן, אני חושב 10 בינואר נפתח החלון.
אז כמה מילים אולי באמת נסכם קצת, גם את הכדורסל, היה דרבי, יצא לך לראות את הדרבי, נועם?
מה זה, כי הגעתי עד התקרה.
וואי.
בוא נתעדכן בתוצאת ביניים בינתיים,
שבקבוצה... 10 הפרש לנו, יועד גומי מעדכן, 10 הפרש לנו. יש לנו עד שהוא רואה גם...
אז יש שם המשחק נדנדע, כי הובלנו ב...
אגב, שמיל, שבוע הבא לדעתי אנחנו מנסים להביא את סיגרס.
אנחנו או סיגרס או שנביא את המאמן.
דרבי זה לא צחוק.
פשוט רצינו כבר השידור הזה, פשוט זה נפל למשחק בדיוק.
הפועל חיפה, ומה שמעניין בקבוצה הזאת, שמתוך 4 זרים, יש שני זרים שהם ממש בלי אגו, הם גם שחקנים אפורים, אבל, וזה לא אופייני לשחקנים זרים, אני מדבר על בקלס ופרימן, ששחקנים שהרבה פעמים גם גומרים עם 5-6 נקודות, פרימן היה נהדר בדרבי, בשתי הדבעות ממש, מה שנקרא לפוסטר, ושני זרים שמובילים את הקבוצה, רכז יוצא מהכלל אבנס, וכמובן סיגרס, שחקן שהוא בן 35, לקחו אותו לליגה שנייה אחרי חצי שנה שהוא שב בבית, וכשהוא חתם אמרו, הוא לא יתאים לליגת העל, ואנחנו רואים כמה הוא פקטור, ובטח במנית, אני חושב שיש שם שילוב, יש היררכיה ברורה, אין אגו שם בקבוצה הזאת, וגם ישראלים טובים, זאת אומרת, הקבוצה לא רק נשענת על הזרים, גם על הישראלים, אנחנו רואים את נסטרנקו, עמית שמחון, שחקנים שנותנים, כמובן, קרם אשור, ישראלים שגם נותנים תפוקה, וזה חשוב.
אתה הבנת למה הם לא עשו באמת בסיום המשחק עבירה מהירה ולמנוע את הערכה? שיצא בסוף טוב, אבל זה יכול להיות...
אני חושב שכן הייתה כוונה לעשות עבירה, אבל איכשהו ההתקפה של מכבי חיפה התבלגנה, אז הם אמרו, בוא ניתן להם עם הבלגן. מה שקרה מהבלגן, שהריבאונד אף רחוק, ומזה יצאה שלשה, ואנחנו נהננו מחמש דקות הכי טובות של הקבוצה, היו בערכה.
וואי, זה יצא לטובה.
היום משחק מאוד חשוב, תהיה כבר, הקבוצה במאזן 5-4 או 5-3, מאזן חיובי, ניצחון היום על באר שבע, יקפיץ הקבוצה ל-6-3, אני חושב לרביעה הראשונה.
נהדר. חבר'ה, תודה רבה לכולכם. נעמתם מאוד, אתם רוצים להגיד איזה מילה לסיכום עוד מישהו?
אני רוצה שניר בר יגיד לנו... מה צפוי בטדי, אם זה בסדר? שניר בר ייתן לנו, עם שמי, תחזית קטנה.
תשמעו, אי אפשר, אני התנבטתי משחק אחרון שלא נספוג, לא ספגנו. אני עדיין חושב שלא נספוג גם כן במשחק הקרוב, אני חושב שהציבות בין סירושטיין וקפילוטו פשוט נפלא, לגבי חלק ההתקפי זה תלוי כמובן בשאר השחקנים שישחקו.
אוקיי, אני מצרף את פקטור טדי. טדי הפך להיות אחד האצטדיונים האהובים עליי, ואני מאמין שננצח. נועם, אתה מעיז להתנבות?
לא, אבל כמו שאתה אומר, הופעות אחרונות שלנו גם 2-2 נגד באר שבע, אגב, זה היה בטדי, ומי שזוכר את המשחק בעונה שעברה, לירן סרדל בטח זוכר אותו, כי הוא התחתן למחרת, ניצחנו שם 2-0, גול כזה של חצי עצמי של קונסטנטין, אחרי מהלך של עדן, וגם עדן אגב אוהב את המגרש הזה, אם זוכרים את השלושה, ארונה קודם, וגידי קניו כבש בשער הבכורה מבישול של איראן, ויש תמונה מפורסמת שהשחקנים מניפים את לירן על הכתפיים, על הידיים בסוף המשחק, ולמחרת לירן נשא את בחירת ליבו, אפרופו רותם, ובשבוע שעבר הוא גם הפך לאב, אז נאחל לו
יכול להתחבר לשמחה הזאת. רותם, יש לך תוצאה?
רותם, יש לך תאריך? עזוב אותך מתוצאה, יש תאריך?
אין תאריך, אין אולם, אני בא להתחתן בחדר הלבשה בסוף. אין לי איפה להתחתן.
טוב.
יהיה בסדר, בסוף גם זה יקר.
אני רואה עכשיו כזה צעיר ויפה, אני במקום ארוסתך עכשיו הייתי מתחתן, הולך לרבנות ומתחתן. לא משנה איפה, יש יחטפו אותך.
נראה אם זה יישאר, נראה.
נעמתם לי...
מה יהיה בטדי? יהיה בסדר בטדי, חבר'ה.
יהיה בסדר, בעזרת השם. בעזרת השם. אז שיהיה שבת נפלאה.
אחלה שבת, חבר'ה. תודה רבה.
ביי לכולם, להתראות. ביי.